צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על סטרס, או ב-12, איך אפשר לדעת ממה אנחנו סובלים, כי לשניהם אותן תופעות לוואי בדיוק. נדבר על תפוחים, איפה יש יותר סוכר, תפוח אדום או תפוח ירוק, האם מפסידים משהו שמקלפים את התפוח, נדבר על מה קורה אם קר לנו, ואנחנו לא אוכלים ירקות בחורף, איך משיגים ויטמין C בקלות, גם נדבר עם מיכל קדוש, על הסדרות המומלצות לסוף שבוע חורפי. נדבר על עובדות מעניינות על ההיסטוריה של הסוכר, האם הוא שווה זהב או ששווה להתרחק ממנו, וגם על התבלין שמסוכן לאכול ממנו יותר מדי, אולי אתם כבר יודעים על מה אני מדברת, ובסוף גם מתכון לעוגת גזר ושמן זית, מתכון של הבן שלי אורן. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, 0552-103-103, או אפשר לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר לשלוח שם כל שאלה שאתם רוצים. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, לשלוח שם שאלות בתגובות לפוסט, לשתף את הלייב, לסמן לייק וכו'. אני פה עם המפיקה, מירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, גיא רביב, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. טוב, אז חוסר ב-12, או סטרס. כדאי מאוד 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 לשים לב, כי אחד מהם אפשר לפתור ממש בקלות, ואת השני אולי קצת פחות, אבל לשניהם יש את אותן תופעות לוואי. על איזה תופעות לוואי אני מדברת? מצב רוח רע, אוקיי. מצב רוח לא טוב, יכול להיות מסטרס, יכול להיות גם מחוסר ב-12. נדודי שינה, נשירת שיער, גם זה בהחלט יכול להיות מסטרס. חולשה במשך היום, וגם חוסר הצלחה בדיאטה ועצירת הירידה במשקל. אתם יודעים, אני גם רוצה לספר לכם על המחקר שנערך לאחרונה, ובדק את הקשר בין הבריאות המנטלית לחוסר ב-12. הראו שחסר, רמות נמוכות אפילו, לא חסר, של ב-12 היו קשורות לדיכאון בקרב מבוגרים, ותוספת של ב-12 שיפרה את מצב הרוח בצורה משמעותית וגם מהר. אז שווה לבדוק מה יש לנו, חוסר ב-12 שסתם סרס ממה שקורה בארץ. אז בשביל זה, קודם כל בוא נגיד איפה נמצא ב-12 במזון. ב-12 נמצא רק במוצרים מהחי. חשוב מאוד מאוד להדגיש את זה. בבשר אדום, בעוף, דגים, גם פירות ים, גם בטונה בקופסאות. יש גם ב-12 בכמות לא ענקית, אבל יש במוצרי חלב, בגבינות, ביוגורטים, בביצים. וגם אם הוא נמצא במשהו מהצומח, סביר להניח שזה מואשר. מה זאת אומרת? נגיד גני בוקר או איזשהו חטיף שתראו על האריזה בטבלה שיש שם ב-12, זה לא טבעי שם, זה תוסף. הוסיפו לתוך המוצר ב-12, כמו לקחת נגיד כדור ב-12, לפורר אותו ולשים בזמן הכנת אותו חטיף. אז מי נמצא בעצם בסיכון לחוסר ב-12? טבעונים, ברור, כי ב-12 בעיקר במוצרים מהחי, גם צמחונים אם הם לא דואגים לעצמם לתחליפים טובים של ביצים ומוצרי חלב, אלא רק קטניות, בקטניות אין ב-12, תזכרו, אין. קשישים גם בחוסר גבוה יותר, בסיכון גבוה יותר לחוסר ב-12, כי יש ירידה בספיגה עם הגיל, ואם כבר דיברנו על ספיגה, אז גם במחלות מעי דלקתיות כרוניות, מעי רגיש או רגיז, בקרון, בקוליטיס, בצליאק, כל אנשים שאולי יש להם בעיה בספיגה. עוד ישפיעו על הספיגה, זה כל מיני בעיות קבע, רפלוקס, צרבות, אנשים שיש להם הליקובקטר, אנשים שלוקחים תרופות נוגדות חומצה, שמצפות את הקיבה. אז כל אלה בסיכון מוגבר לחסר ב-12. איך אנחנו יכולים לדעת? עושים בדיקת דם. בדיקת דם שכתוב עליה ב-12, לא משהו אחר, לא MCHC, לא MCV, שיהיה כתוב ב-12. יכולים לדעת אם חסר לנו, לא. כמובן שגם התחושה עצמה של כל הגורמים האלה זה גם יכול להיות, אבל לא תמיד. ובגלל זה אולי כן חשוב לעשות בדיקת דם. אלה שחסר להם מאוד, נותנים להם זריקות ישירות לגוף, אלה שבמידה מסוימת, אז נותנים כדורים למציצה מתחת ללשון. למה? כי יש ספיגה מסוימת מהפה, וזה טוב, כי אם מי שיש לו בעיות כבה, אז גם אם הוא ייקח כדור ב-12, זה ממנה לא יספק, כי עדיין יש לו את הבעיות של הספיגה. אז מנצלים את העובדה שיש ספיגה מסוימת בפה מתחת ללשון. אבל עכשיו, לאחרונה, אני שמעתי על הרבה אנשים שכן לוקחים תוספים של ב-12, ופתאום יוצא להם, וואה, ממש מעל הרמה המומלצת בבדיקת דם. לפעמים זה מעיד על איזה מצב של מחלה, או דלקת כרונית, או מחלת כבד, או משהו אחר לא טוב. אבל הרבה פעמים, או בוא נגיד ברוב המקרים, זה יגיד על זה שאנחנו נוטלים תוספים של ב-12 בכמות גדולה מדי. אז גם לשים לב שאם הולכים לעשות בדיקת ב-12, כתוב במפורש על הבדיקה, נא לא לוקחת שום תוספים של ב-12 שבועיים שלושה לפני הבדיקה, כדי שזה לא ישפיע. וגם צריך לרדת במינון כמובן. אז לסיכום, ב-12 חשוב מאוד, הוא נמצא רק באוכלוסיות מהחי, תזכרו, ולקחת גם בזהירות אם אתם מחליטים לקחת, כי העודף לא טוב גם, ועלול להשפיע גם על בדיקות הדם שלנו. עכשיו אנחנו עוברים לפינת מה? חקלאות? אוקיי. היום בפינת החקלאות שלנו, אני רוצה לדבר איתכם על תפוחים. האם מפסידים משהו שמקלפים תפוח, והאם עדיף תפוח ירוק או תפוח אדום? זאת שאלה ששאלה אותי משתתפת הבוקר בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, ואני קודם רוצה להדגיש דבר אחד, שכמות הסוכר בתפוחים, בצבעים השונים, היא מאוד מאוד דומה. אין הבדל כזה משמעותי באחוז הסוכר, אנחנו לא צריכים לבחור תפוח או ירוק או אדום, אם אנחנו בדיאטה, בגלל הצבע שלו, אין שום, וגם לא בסוכרת. יש דברים אחרים שמאוד משפיעים על המתיקות, וזה לא רק אחוז הסוכר, למשל, גם בבצל הרי יש אחוז סוכר יחסית גבוה, ואנחנו לא מרגישים אותו שהוא מתוק, רק אחרי שאנחנו עופים אותו, כי אז החריפות מתפרקת, ורק אז אפשר להרגיש את זה שהוא מתקתק. אז בתפוחים השונים, 9-10% סוכר, כן? 4-5 כפיות סוכר בתפוח אחד, אם הוא שוקל כ-200 גרם, והרבה מאוד מאוד סיבים תזונתיים שמעכבים את קצב ספיגת הסוכר, אבל בכולם, אולי אחוז חומצה שונה, אבל אחוז הסוכר עדיין דומה. עכשיו, לגבי הקילוף, הרבה אוהבים לקלף את התפוח לאחרונה, כקליפות אולי יותר כזה, קשיחות כאלה, יותר קשות ללעיסה, יותר קשות לעיכול, אפשר לקלף ולאכול אם אתם רוצים, עדיף לאכול תפוח מקולף מאשר בכלל לא, וחשוב לדעת שהקילוף לא מפחית כל כך את כמות הסיבים התזונתיים, וגם לא מפחית בכלל את כמות הוויטמין C. אם בודקים ב-100 גרם, אז זה אותו דבר בתוך של התפוח, לעומת תפוח עם קליפה. יש אנשים מבוגרים עם בעיות שיניים, או תינוקות וילדים קטנים, שמעדיפים תפוח מקולף, תדעו שאתם לא מפסידים שום ערך תזונתי. ועכשיו אני עוברת איתכם לפינת מנשנשים סדרתיים, ולפני שאני אדבר עם מיכל קדוש, אני רק רוצה לפתור את בעיה קטנה. שגם שמעתי אותה בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, האם קר לכם בחורף, ואתם לא אוכלים ירקות, מאיפה יש לנו ויטמין C? אז אני הרבה פעמים שומעת את זה, בחורף, קר, ממש לא מתחשק לאכול סלט קר כזה, או לחתוך בכלל. אז קודם כל רק שתדעו שאני שומרת את הירקות בחוץ בחורף, ולא במקרר, וזה כבר הרבה יותר טעים, קערה גדולה, צבעונית, פלפלים, עגבניות, מלפפונים, גזרים, הכל שם. אולי חוץ מתחסה. הדלורית, הכל, בחוץ, כבר יותר טוב. עכשיו, דבר שני, חשוב מאוד מאוד, כן, לקבל ויטמין C בחורף, כי הוא חשוב להתמודדות מערכת החיסון נגד מחלות החורף. אז במקום סלט, אם לא, עדיין לא בא לכם, איפה אנחנו יכולים לקבל ויטמין C? תפוז אחד נותן יותר ויטמין C ממה שצריך ליום. שתי קלמנטינות, או גויאבה אחת. או קיווי אחד, זה יותר ויטמין C ממה שצריך ליום. עכשיו, בפלפל אדום יש פי 5 ויטמין C ממה שצריך ליום, אז מה אפשר לעשות? אפשר לעשות מרק ירקות כתום כזה, מרק כתום עשיר. מה שאתם רוצים לשים שם, בטטה, גזר, דלעת, ואז במקום, כמו שקדם מרק, להוסיף קוביות קטנות של פלפל אדום בסוף. זה מלא 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 ויטמין C, ובגלל שמוסיפים את זה אחרי הבישול, הוא לא מתפרק. עוד משהו שאפשר לעשות אותו, זה להוסיף מיץ לימון טרי למרק, זה פשוט משדרג את הטעם בצורה נורא משמעותית, וגם עוד הרבה ויטמין C. אז גם בתקופות הקרות, לא לוותר על ויטמין C, קל מאוד להשיג אותו, גם כשקר בחוץ, ואין חשק להכין סלט. מול מה אנחנו ננשנש ונאכל מרק? מיכל קדוש שלנו, 103.7 FM, ביקורות סרטים וסדרות במעריב, שלום מיכל.
היי מאיה, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור.
כן, זה בעיה רצינית שיש יותר מדי מה לראות, זה על חשבון שעות שינה.
זה מאוד קשה.
כן.
משלמים על זה ביוקר.
נכון.
אין מה לעשות.
כן, שזה יהיה הבעיות שלנו.
כן, הלוואי.
כן.
חייבים קצת צרות נורמליות.
קצרות כאלה בדיוק.
כן.
נכון.
לא מזמן עלתה השבוע, נדבר על שישה אפסים, שזאת סדרה נהדרת של כאן 11.
מושלמת.
ב-2023 עוד. כן, שהיא עלתה ממש לא מזמן לנטפליקס.
היי, אבל 2023, אני נדמה לי שראיתי את זה יותר מזמן.
כן, זהו, גם לי זה הרגיש. כן. נקראת Seven Figures באנגלית.
אז תגידי, אני הסתכלתי על זה. מה זה התרגום הזה? שישה אפסים זה כי כאילו הם זכו במיליון. אוקיי, אז מיליון זה אחד ושישה אפסים. אחר כך בגלל שאולי הם בעצמם אפסים אולי זה רמז כזה, אבל מה פתאום Seven Figures עכשיו? מאיפה הם הגיעו לתרגום הזה? זה מוריד את ה... את הרייטינג לדעתי את
הרגום. אני כאילו ניסיתי גם להבין, חשב אולי בגלל שהם באמת שבע דמויות, אני לא יודעת,
כן,
כאילו,
כן.
בעצם שישה זוכרים, מתעשרים, אנשים רגילים לגמרי, קיבוצניקים, מישהו שיש לו בית קפה, ככה הכל רגיל, ופתאום מתעשרים ברגע, ובעולם אוטופי, שהוא אינו מדינת ישראל, צריכים לעבור סדנה, עד שמקבלים את התחום הזה.
זה המצאה הסדנה הזאת, אין זה בעולם, נגיד בארצות הברית, מה מישהו זוכה במיליון דולר, יש לו סדנה לעבור קודם, מה תעשה עם הכסף?
האמת שבדקתי, בארצות הברית זה לא ככה, אבל מקבלים, אפשר לקבל את זה בהדרגה, זאת אומרת, אנשים יודעים שההשפעה הזאת עלולה להיות הרסנית. כאילו יש אפשרות לקבל בהדרגה, יש גם אפשרות למשוך הכל, שזה
פחות
טוב. כן, בעצם מגלים, תראית, כולם, יש איזושהי פנטזיה לזכות ולצמצם את כל מה שהיינו חייבים, וכל הדברים, ולקנות, ובסוף מגלים
שהכסף
בעולם אמיתי. כן, שזה הרבה פחות זוהר ממה שזה נראה.
כן, בדיוק, וגורם ליותר בעיות.
כן, גם במחקרים, תראית, מפסיכולוגיה, רואים שבסוף, או שהבן אדם במקרה הטוב חוזר להיות מה שהוא היה בדיוק, ובמקרה הרע. כנראה פחות טוב, אבל כן,
כן
זה סיפור מאוד מעניין.
נכון, סדרה מעולצת, מאוד מאוד מאוד.
לגלות שלא כל
הנוצאת
זהב, זה תמיד, תמיד מעניין.
אהה, בדיוק רציתי לדבר בפינת המיתוסים, על לא כל הנוצאת זהב, על סוכר שהיה שם וזהב פעם, גם כן אחרי סדרה שראיתי בסלקום דווקא, ואני חייבת להמליץ למי שיש, יש איזה סדרה שיש שלושה פרקים בלבד לצערי הרב, ראיתי על הולנד, ראיתי 1800, אמרתי יאללה אני מוכרחה להסתכל, ושכחתי איך קוראים לזה. דה מיניאטוריסט.
כן.
יו, אני גם רוצה לקנות את הספר, זה פצצה, וזה כאילו מדבר גם על זה שחשק לי לראות את ההיסטוריה של הסוכר, כי מדברים על זה שפעם שהתחילו, אנשים לא אכלו סוכר הרי. והתחילו...
היה ממש מותרות, כן.
כן, מותרות רציניות, ואנשים התעשרו מזה ברמות מטורפות, מכרו את זה כאילו כמו זהב, ואיך שומרים על זה, ואיך כל מיני דברים, זה פשוט מדהים.
נהדר.
עוד סדרה, כן.
יאללה, יופי, נהדר.
וסרט, יש לנו גם?
סרט, יש את מה שאת אמרת, שאת ממש עשית לי חשת לראות, שאת ממש
מרגש. עם הילרי סוואנק.
אוקיי.
אנג'לס משהו, נו, את חייבת להזכיר לי. Ordinary Angels, קוראים לזה בנטפליקס, וזה סרט על מישהי, ילדה שהיא חולה סרטן, סיפור אמיתי, לא סרטן, מושכה השתלת כבד, ואיך אנשים עוזרים לה להשיג את הכסף, כולם נרתמים, וזה פשוט מרגש הדמעות.
אני מי, בסופו של דבר.
מאוד מאוד, ואני כאילו, אני כל הזמן בוכה, ואני אומרת, יו, אסור לבכות של אלי נפוחות העיניים לרדיו מחר, אבל עדיין בכיתי. אז גם שווה, הילרי סוואנק תמיד טובה, נטפליקס, Ordinary Angels. תודה רבה 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 רבה, מיכל קדוש שלנו.
תודה רבה.
מאזינה לא מיתוסים, מאזינה לקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה, מדברת נילי.
היי, נילי, מה שלומך?
אני בסדר, רציתי לשאול, אני, זה בריא לאכול כל מיני אגוזים נכון?
נכון, נכון מאוד.
אז במקום להתחיל לחרסם אגוזים, אני לוקחת בחנות את כל האגוזים, את כל המינים והם תוכנים לי, ואני מערבבת את זה, ושמה את זה ביוגורט וזה, אז רציתי לדעת כמה כפיות או כפות, איך זה נקרא מנה.
או, שאלה טובה, את גם בקטע של ירידה במשקל או לא?
לא, אין לי בעיות משקל מהיום שנולדתי.
אז מה זה מנה אצלך? מאיזה, כאילו אני, שאני סופרת מנות של משהו, אז אני סופרת את זה מבחינת קלוריות בעיקר החלוקה, נגיד.
אני לא חשוב לי הקלוריות, אני יודעת, אני שמה ביוגורט, אני יודעת, שמה שתי כפיות, שלוש כפיות.
נו, וזה מצוין, תראי, אם היית בדיאטה ואת סופרת את הקלוריות של האגוזים והשקדים מהסוגים השונים, אז כדאי לדעת שבכל האגוזים וכל השקדים יש אחוז שומן מאוד מאוד דומה, וכמות קלוריות מאוד מאוד דומה. אני יכולה כזה לעשות ממוצע של כ-60 אחוזי שומן, וממוצע של כ-650 קלוריות ל-100 גרם, ובגלל זה, ברגע שאוכלים רק אגוזים ושקדים כנשנוש ביניים, אז אני אומרת להקפיד על 20 גרם. השלוש כפיות שלך סביר נניח זה פחות. אבל, נגיד אם מישהי לא סופרת קלוריות, את יכולה לקחת, את האגוזים והשקדים התכונים האלה, להכין מהם עוגה, להכין מהם עוגיות, להכין מהם דברים אחרים, כמובן גם להוסיף ליוגורט, כמו שאת עושה, בלי למדוד ובלי להגביל את עצמך. עכשיו, הערך התזונתי של, נגיד מה שיש באגוזים ושקדים, שזה חלבון איכותי, שומנים איכותיים, ברזל, סידן, מגנזיום, אבץ, מינרלים אחרים, שום דבר לא נהרס עם תוכנים או עם אופים גם. אז אפשר, את ספציפית לא צריכה להקפיד על אוקיי מה זה גודל מנה, את יכולה לאכול יותר כמה שאת רוצה בלי להגביל את עצמך. אם היית בדיאטה הייתי אומרת לך למדוד.
אני כל השנים באותו משקל.
נו, אז מצוין.
ואני מעל 80.
אז יופי.
כן.
נשמעת הרבה פחות.
נכון, גם אומרים שאני נראית, לא מאמינים לי.
איזה כיף לך. תגידי שנייה.
זה תורשתיות.
תורשתיות שחוסכת לך מלא מלא כסף. תגידי רגע, יש לי שאלה. את שומרת את התכונים האלה במקרר, אני משערת?
כן, במקרר אני שמה, וגם יש לי בנפרד קמח שקדים שאני קונה, וזה אני עושה בפשטדות במקום קמח מצה או קמח האלה.
מעולה. גם באגוזים התכונים שלך את יכולה להשתמש כמו עם הקמח שקדים.
ובפסח אני עושה מזה חרוסת, שלא מוותרים לי כל פסח להביא את החרוסת שלי.
יפה, יפה. כל הכבוד. תשמעי, הסיבה ששומרים במקרר היא כדי ששומנים איכותיים לא יתחמצנו, ואז נשמר לי יותר זמן.
כן, אני יודעת.
כן. יופי.
אז זהו, אז אני שמה שמה... בונדוק ופקנים ו
מלח ברזיל, תיזהרי יותר מדי לא טוב.
לא, ברזיל אני יודעת, שמתי לקחתי מעט.
אוקיי, יופי.
אני יודעת. ואת כל מיני האגוזים שיש לא כלואים.
יו, זה נשמע לי ממש טעים, בא לי גם כן, עכשיו עשית לי חשק.
כן. בחנות הם תוכנים לי לאיזה גודל של תחינה שאני רוצה.
שאת לוקחת איזה?
אני לוקחת בינוני, שזה לא יהיה ממש קמחי.
כן. טוב, יפה, נשמע טוב.
כן. וביוגורט, אני, יש לי יוגורט שאני קונה שיש בו קווקר גם.
תוסיפי קווקר לבד כבר, מה הבעיה?
לא, זה טעים.
טוב. יפה, כל הכבוד לך.
כן.
אז תודה
אני
רבה.
אני משתדלת לבשל בריא.
כל הכבוד. עכשיו הסגרת את עצמך מדרום אמריקה?
לא.
אמרת בריא
אני
כזה.
אני ילידת הארץ דור שני.
יפה מאוד. תודה רבה רבה על השאלה המצוינת.
אין בעד מה, בעד מה, וכיף תודה. לשמוע אותך ולראות אותך, ותמשיכי ככה אותו דבר.
נקווה, תודה רבה רבה.
איך אומרים לי, שער צעירים לנצח.
כן. תודה. ביי ביי, שבת שלום, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום אני רוצה לדבר איתכם על סוכר, שנחשב לזהב פעם, לזהב כאילו המתוק, והיום אנחנו יודעים שזה אולי ההפך, בדיוק. אז הוא מסתבר משחק איזשהו סוכר, משחק איזה תפקיד ככה ממש מרכזי בחיים שלנו כבר אלפי שנים, יש לו סיפור היסטורי ממש מרתק. אז הנה כמה עובדות על ההיסטוריה המתוקה או המרה של הסוכר. קודם כל, מאיפה המילה בכלל? אז מסנסקריט, סקרה, שזה מתוק, ואז בערבית זה הפך לסוכר, ומשם זה הגיע גם לאנגלית ולכל שאר השפות. התחילו לגדל קנה סוכר, בפפואה גינאה החדשה, שימו לב מתי, לפני 9,000 שנה, ולפני 500 שנה לפני הספירה הגיע להודו, ואז רק בשנת 1800 בערך, התחילו לעשות סוכר מסלק סוכר, איזה חימאי גרמני גילה שאפשר לא רק מקנה סוכר, אלא גם מסלק סוכר. אחר כך הגיעה מלחמת העולם השנייה, והייתה הקצבת סוכר לאנשים. לא היה סוכר, אז קיבלו 40 גרם סוכר ליום, מבוגרים וילדים 15 גרם. עכשיו הם כאילו חשבו שזה ממש לא טוב, אבל זה כנראה היה ממש כן טוב, כי אנחנו כבר יודעים את ההשפעה ההרסנית של הסוכר על הבריאות שלנו. אחר כך גם מסתבר שהסוכר, בגלל שהיה לו ביקוש כזה גובר והולך, התחילו, זה תמך מאוד בעבדות. הרבה עבדות באמריקה, עבדים אפריקאים, שמעל 350 שנה גילו סוכר באמריקה. אז עכשיו, רק מ-1970 בערך התחילו לשים לב שוואו, סוכר pure, white and deadly. הוא אחד האשמים המרכזיים בכל המחלות לב, שימו לב, לא רק בסוכרת, הוא אשם בהסתיידות עורקים ומחלות לב ותקפי לב, ולאחרונה כל הזמן יוצא שסוכר הוא אחד הדברים הכי גרועים שאנחנו יכולים לאכול, וכל הזמן יוצאות הנחיות להימנע מסוכר ולהפחית סוכר, ואם אפשר לא לאכול סוכר בכלל, עדיף. מה יש לנו? מאזינה? כן. שלום.
שלום, איה רוזמן.
שלום, שלום, מה שלומך?
תודה רבה. קודם כל, תודה רבה לך על התוכנית.
תודה לך. היית כבר אצלנו בתוכנית בשידור?
כן, בטח.
זהו, אני מכירה את המזהת הכל.
כן.
כן.
רציתי לשאול אותך בקשר לאוכמניות שדיברת שבוע שעבר.
אוקיי.
זה גורם ליציבות בגוף וגם בהליכה.
לא, טוב, כתבתי ואמרתי את זה, לשים לב, יש באוכמניות נוגדי חמצון שקשורים גם לפעילות המוח ולתפקוד עצבים, זה בלבד, לא יכול לעשות יציבות בהליכה או יציבות בשיווי שיווי משקל, צריך להוסיף אימונים לשל שיווי משקל.
כן,
אוקיי.
שזה כן עוזר.
זה יכול לעזור שוב בתפקוד המוח, בפעילות של עצבים הקטנים שאחראים לשיווי משקל. זה בפני עצמו, אם את לא תעשי תרגילים, בחיים לא יעזור לך.
הבנתי. עכשיו, כלומר, כמה בערך צריך לאכול מזה מדי פעם, כל יום קצת.
כל יום מנה של אוכמניות, שזה בערך 200 גרם, יכול להיות הכי טוב. העניין הוא שאנחנו לא גרים בהולנד, שמוכרים לנו שם בסופר בחמישה שקלים חבילה. זה פה יש גם רק כפו, כפו זה שומר על החזונתי, אבל זה גם יקר, וזה לא תמיד, את יודעת, זמין בכל מאכל.
והיבש?
היבש, אוכמניות יבשות?
כן.
חמוציות ראיתי יבשות, האוכמניות לא ראיתי כל כך, אני משערת שיש בזה, אני צריכה לבדוק את זה, לא בדקתי, אני משערת שכמו שבחמוציות יש את החומרים הפעילים, גם ביבשות, אז גם באוכמניות יש, אבל לא בדקתי את זה. בדקתי על הטריות.
אז אני יעקב אחרייך, תוכלי לתת תשובה פעם שעבר, הפעם
כן,
הבאה.
בהחלט.
איבן, תודה. עכשיו עוד שאלה קטנה בבקשה. בקשר לדבש.
כן.
אמרו, הייתה איזו כתבה שקראתי שאמרו שזה עוזר לצרבות.
עוזר לצרבות או עושה צרבות?
עוזר לצרבות.
לדעתי זה הפוך בדיוק, אבל אוקיי. ואז מה? מה השאלה?
אז לא, חשבתי, רציתי לגזור
אותך,
אמרתי, אני אשאל
אתכם,
זה
בבקשה. תראי, הדבש, יש לו המון סיפורי תרופות סבתא, מה שנקרא, כל מיני תכונות, שלפעמים יעזרו, לפעמים לא. הסיבה היא שיש שם כל מיני חומרים שנקראים יסודות קורת, זה חומרים שנמצאים שם בכמות נורא קטנה, משהו שעוזר לדבורה, לא בכך לאנשים. אבל עדיין הם נמצאים שם ונמצא להם כל מיני סגולות רפואיות. עכשיו, את צריכה לקחת בחשבון כמה דברים. קודם כל, הדבש היום הוא לא תמיד דבש טהור, אלא לפעמים עורבב עם כל מיני חומרים, בעיקר הדבש, הסוגי דבש שמיובאים לארץ ולא מיוצרים פה, ושאת קונה את לא תמיד יודעת לבדוק, את רואה דבש, את רואה מחיר טוב וסבבה. הדבר השני שאת צריכה לזכור, זה שדבש הוא 40% פרוקטוז. פרוקטוז הוא נקרא גם במילים אחרות סוכר הפירות, והתגלה לאורך השנים במחקרים שהוא גורם לשומן בטני. הדבר הנוסף שאת צריכה לזכור זה שלדבש כאילו יש לו איזושהי השפעה מונעת לך. כאילו שאת לוקחת אותו בכמות שכואב לך הגרון, את יכולה להרגיש בכאילו את האורך האוסמוטו שלו מושך נוזלים וכאילו מונע לך. להגיד לך שזה מונע צרבת, לי אישית זה נשמע בול הפוך. אם זה מושך את הנוזלים, אז זה עושה עוד יותר צרבת ולא פחות, אבל זה נשמע לי ככה. להגיד לך שראיתי מחקרים, חד משמעית, לא ראיתי מחקרים על דבש נגד צרבות, מחקרי מדעים. אבל שוב, תשמעי, זה נורא נורא עניין אישי. את יכולה את העניין האישי הזה לבדוק על עצמך, ולראות, עוזר יופי, לא עוזר, חבל על הכסף, נכון?
להמשיך
הענקים. כן, כן, יש דברים אחרים שבטוח עוזרים לצרבת, להקטין את הרוחות, לא לאכול דברים מטוגנים, להפריד נוזלים משתייה, הרבה דברים נוספים שאפשר לעשות, ובמקום לאכול דבש, והם שיעזרו בסיכוי גבוה יותר.
וזה יכול לעזור כאילו כל הדברים האלה, אם מנסים לעשות?
מה שאמרתי, כן. כן להוריד, לא לאכול דברים מטוגנים, להוריד טיפה מוצרי חלב נוזליים, להשתדל לא לשתות יחד עם האוכל כדי לא לדלל את תוכן הקיבה, לאכול ארוחות טיפה יותר קטנות כדי שזה פחות יעשה לך עלייה למעלה, וצרבות לקטין טיפה נפח של ארוחות, הדברים האלה הם יכולים לעזור. דבש, אני לא סקורה על זה, את פשוט תנסי על עצמך.
וזה שאת אמרת שמים מיום קודם את שופכת, את לא שותה, אלא כאילו את לוקחת מים אחרים. כלומר, מים שעמדו בבקבוק בחוץ,
אני זה לא שיש בהם משהו לא בסדר, אני לא רואה סיבה למה שאני לא שתיים מהם קרים טריים. אין אם זה משהו לא בסדר, רק אם זה עמד, את יודעת, מוכרים לך אפילו מים מינרליים בבקבוקים שנמצאים שם חצי שנה בבקבוק.
כן, זהו, נכון.
כן. אוקיי.
עוד שאלה קטנה.
אז אולי בפעם הבאה יש עוד המון מאזינים, ואנחנו בזמן מוגבל, בסדר?
תודה רבה. גם לך, תודה.
יש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום וברכה.
שלום שלום, מה שלומך?
ברוך השם.
יופי. רוצה לשאול אותי?
כן. אני בעניין קולסטרול.
כן.
פתאום הוא עלה לי, ואז הרופא מיד נתן לי סטטור.
כן.
וגם במקביל...
מה זה פתאום? למה פתאום? או שפתאום לא עשית בדיקות?
לא, אני רוצה בדיקות שגרתיות. תמיד היה בסדר, ופתאום זה עלה.
אוקיי.
אז הרופא אמר לי, ישר סטטור, 10 מיליגרם, ובמקביל גם נורא נבעלתי, כי אני יודעת שקולסטרול זה דבר נורא מסוכן, אז התחלתי גם לעשות דיאטה, ממש הכל קמח מלא, בלי כמה שפחות סוכר.
כן.
כל מה ש...
כן.
ובאמת הוא ירד.
כן.
ואז התחלתי לחגוג, ושהוא עלה.
נו, ברור.
אנחנו חוזרים לכדורים.
אני לא, תקשיבי שנייה, אני לא מבינה אותך. נגידי מישהו, תחשבי רגע, לא על קולסטרול, תחשבי על סוכר. אומרים לבן אדם, יש לך סוכרת כי, או רמת סוכר ענקית בדם, כי אתה אוכל סוכר, תפסיק לאכול סוכר. הוא מפסיק לאכול סוכר, הסוכר יורד לו לנורמלי, אז הוא עכשיו יחזור לאכול סוכר, מה הוא חושב יקרה?
לא, אני הגזמתי כשאמרתי, התחלתי לחגוג, פשוט תרשיתי לעצמנו, וואלה,
הוא ירד. לא, אני חושב לעצמך, ירד,
יופי. לא, ואז לא, רגע, ואז הוא אמר, בואי נבדוק, מה הוריד לך את הקולסטרול, האם התזונה או הכדור. הבנו שזה הכדור, חזרנו לכדור, ובאמת, אתמול בדיוק עשיתי בדיקות דם, וירד ל-160.
לא בסדר. להגיד, אוקיי, תקחי רק את הכדור, בלי להקפיד על תזונה נכונה.
לא, 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 במקביל אני עושה גם וגם. אוקיי. השאלה שלי, האם מותר לי לחתור, כאילו, כל החיים אני אוכל...
מה זה לחתור? תראי, טוב, השאלה, אני הבנתי עכשיו את השאלה. בדיוק היום עשיתי הרצאה שלמה, בקורס שלי, של האונליין, על זה שאני מאמינה בזה, שאסור לך להרגיש מסכנה, מקופחת, מבטרת, ואוי ובוי, כי את תתמידי באמת לזמן קצר.
כן.
עדיף לרדת במשקל, נגיד סתם דוגמה, את לא בשואלת את זה לירידה במשקל, אבל עדיף לרדת במשקל לאט לאט לאט, תוך כדי שמשלבים דברים שאוהבים, במידה הנכונה, מאשר לוותר, 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 להרגיש מסכנה, מקופחת, לחכות לרגע שיתאים בשביל לשבר ולחזור לרגילים הקודמים, ואז בעצם את כאילו לא עשית כלום, סתם סבלת במרכאות. עכשיו, איך משלבים דברים בלי לפגוע? בחשבון הנכון. נגיד שאת שומרת, נגיד סתם דוגמה, אל תפריט, מיום ראשון עד יום חמישי, אוכלת בדיוק מה שאת צריכה, ממש פיקס וזה. שישי ושבת. יש לך יום שישי, ארוחה משפחתית, שבת את מוזמנת לאירוע, לא משנה משפחתי או לא, ואת רוצה לפרגן לעצמך בדברים אחרים. אם את עושה את החשבון הנכון, לא יקרה כלום, ממש לא יקרה כלום, אם כן תפרגני לעצמך, שוב בחשבון הנכון, זה לא ארוחה חופשית, שמעתי, קוראים לזה ארוחה מותרת, או ארוחת צ'יט, או כל מיני כאלה, כי אז את יכולה לקלקל את כל ההישגים שלך הבריאותיים, או במשקל, בארוחה אחת. אבל אם את עושה את החשבון הנכון, ואומרת לעצמך, אוקיי, אני כזה טיפה פה, כזה טיפה פה, פה אני אוסיף, פה אני אוסיף, וזה וזה וזה, אני יכולה לפרגן עצמי, ללמוד לעשות את זה בצורה נכונה.
לא, אז... וגם השאלה הנוספת, האם הכדור שאני לוקחת, הוא בעצם, הוא כאילו, אני יכולה לקחת כדור, וברור שאני צריכה לעשות דיאטה, אבל...
הכדור הוא כאילו תיאורטית, תוכלי הכי גרוע שאת רוצה, הוא יפעל. וזה לא המסר, אוקיי. זה לא המסר. המסר הוא אל תוכלי גרוע, כי זה לא רעיון. זה כמו עם הזריקות הזיה. אומרים לאנשים, הנה, קחו את הזריקות, תמשיכו לאכול קרואסונים ובורקס, והזריקות הורידו לכם את הטבעון. זה לא רעיון. רעיון הוא תעברו לתזונה נכונה, אתם רוצים באמצע לקבל איזושהי עזרה תרופתית, בסדר, אבל זה לא, בחיים לא יכול להיות במקום תזונה נכונה. עכשיו, תזונה נכונה כן כוללת לפרגן עצמך במידה נכונה, לא יקרה כלום. ואת כן צריכה לעשות את זה, כי את לא יכולה לחיות בלי דברים שאת אוהבת. כן. אבל לדעת לעשות את זה בצורה הנכונה.
עכשיו, מה עם ביצים? אומרים שחלמון של ביצה זה...
אין שום בעיה, כל... גם אם את לא, לא היית לוקחת סטטינים, היום יודעים כבר שאפשר לשלב ביצה ליום לפחות.
אפילו שיש קולסטרול?
אפילו.
כולל החלמון?
חד משמעית.
סבבה, כי אני כבר התחלתי לעשות עוגות בלי ביצים, כאילו רק לא, בחלבונים.
לא, קודם כל עוגות זה לא טוב לך בגלל הפחממות, הקמח יותר גרוע.
לא, עם קמח מלא, מעניין, קוסמין.
אז מה? קוסמין זה גרוע מאוד, וקמח מלא... אסור לך לגוע בקמח אם את רוצה להיות ממש פיקס.
רגע, רגע, אז...
לא, אנחנו ציצי שמי, יש לי פרסומות ועוד מאזינים, אנחנו נרחיב בפעם הבאה, בסדר?
רגע, רגע, את אומרת לי שום פחממה?
עדיף להמעיט בפחממות, להורדת קולסטרול, לא להמעיט בביצים. טוב, נדבר על זה פעם הבאה.
טוב, תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי, להתראות, ביי, ביי.
טוב, אז אני רוצה כן פינת המחקר, ואז פרסומות, נראה לי, אם את מרשה לי. טוב, קוד. אחרי הפרסומות אני אספר לכם על האגוז שאסור להגזים בכמות שלו, ויהיה לנו מתכון לעוגת גזר ושמן זית של אורן הבן שלי. אז תישארו איתי ללכת לשום מקום. איזה כיף שנשארתם איתי, והיום אני רוצה לדבר אתכם על המחקר, ועל התבלין שאסור לאכול ממנו יותר מדי. אז אתם בטח מנחשים שזה אגוז מוסקט. עכשיו, אם שמתם לב, מוסקת זה גם זן של ענבים, של יין. אז באמת המילה הזאת, מוסקת זה ריחני בצרפתית או משהו כזה. פעם השתמשו בתבלין נגד כאבי בטן, בחילות ובעיות שינה ונגד דיכאון. ואז הוא היה מאוד 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 יקר בימי הביניים, רק עשירים השתמשו בו. ואז פתאום שמו לב שכמות גדולה, שלו, מסוכנת, גורמת לכל מיני השפעות פסיכואקטיביות, הזיות, התייבשות, כאבים ואף מוות עקב חומר שנקרא מיריסטיצין. מיריסטיצין, אוקיי. סליחה, לא הצלחתי להגיד אותו. בכל מקרה, עכשיו תועדו מחקרים של נערים שניסו לאכול כמויות גדולות של אגוז מוסקת בכוונה בשביל להגיע להשפעות הפסיכואקטיביות, ואז הגיעו לאשפוז ולמצבים רפואיים מסוכנים. המחקר שפורסם לאחרונה בירחון לטוקסיקולוגיה, מציינים שהמיריסטיצין הזה עושה גם פרקוסים במינונים גבוהים, ואמרו לא להשתמש כאילו, אלא בכמות קטנה ומתונה בלבד, לא לקחת סיכון. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום.
כן. שלום, שלום.
קודם כל רציתי להודות לך על התוכנית.
תודה לך, תודה רבה, שאת עולם לא שידור.
אני רוצה לספר לך שבזכותך לפני 5 שנים ירדתי 20 קילו, רק בזכות ההזנה לתוכנית.
די, וואי וואי וואי. תשלחי לנו תמונה לפני ואחרי, נעלה לאתר, איזה כיף.
בשמחה. היום אני 1.65 מטר, שוקלת 54 קילוגרמים. ויש לי שאלה כזו.
רזה מאוד, כן.
אני צועדת על הליכון חשמלי בבית, בערך צעדתי במשך 2-7 קילומטרים כל יום. לאחרונה החלטתי שאני מעלה את הצעידה שלי, כי זה למעשה בגלל איזושהי בעיה רפואית, זה הספורט היחידי שאני יכולה לעשות, והתחלתי לצעוד 12 קילוגרמים.
מטר.
12 קילומטר.
קילומטר. תגידי, בכמה זמן זה השבעה ובכמה זמן זה 12?
7 קילומטר הייתי עושה בשעה, היום בשעה וחצי.
זה מהר נורא.
נכון, אני הולכת על מהירות 7.4, 7.4, 7.5.
בלי שיפוע.
כמעט ריצה.
נכון.
בלי שיפוע. העניין הוא ששמתי לב שעליתי 2 קילו. השאלה אם זה בגלל שהעליתי מסת שריר, או בגלל שאולי חרק.
אני רק חייבת לשאול אותך, כאילו אני הפסקתי על הליכון בגלל שזה עשה לי כאבים בברכיים. כן, לך זה לא עושה?
התחיל לי קצת בעיות.
כן.
אבל אין לי ברירה, אני פשוט מכורה.
תשמעי, יש מכשירים נוספים יותר אלגנטיים קצת אפילו, שפחות מכוערים בבית ולא עושים בעיות ברכיים כמו כל סוגי אליפטי. אבל זה לא הנושא שלנו היום, אז אני רציתי לשאול אותך, האם שינית משהו בתזונה?
הוספתי קצת חלבון, כי חשבתי שאולי חסר.
מה זה קצת?
הוספתי 2 ביצים.
כן.
בתפריט, כי כן. בעבר הייתי מקבלת חלבון רק בצהריים.
אז רק שנייה, החלבון נשאר אותו דבר בדיוק, סליחה, התפריט נשאר אותו דבר בדיוק,
אותו
חוץ
דבר
שתי ביצים נוספות
כן, להם. אני עשיתי חשבון שזה 200 קלוריות בערך.
נכון.
7 ימים,
אוקיי,
אלא אם המשקל...
אז לא, תראי, הכי פשוט היה אם הייתי בודקת לך אחוז שומן, יש מכשירים כאלה מאוד מאוד פשוטים, שעולים ממש מעט כסף, שאפשר לבדוק בהם אחוז שומן. ביתיים כאלה מחזיקים עם הידיים, לא צריך לקנות משקל באלפי שקלים. זה עולה משהו כמו, אני יודעת מה, 300 שקל קניתי באינטרנט. אז הייתי יכולה לבדוק, אבל אני מתארת לי, אני לא ראיתי אותך, ואני לא יודעת להגיד לך בוודאות, אבל לפי מה שנשמע לי מאוד מאוד הגיוני, את הוספת עוד 5 קילומטר ליום, כלומר, הוספת עוד ספורט שאת עושה, והוספת גם עוד 2 ביצים שמאפשרות לגוף לבנות שרירים. כי את הוספת חלבון, אז את מאפשרת לגוף לבנות יותר שרירים. אז 2 הפעולות האלה ביחד, כמעט בטוח שאת העלית את המשקל הזה מתוספת של מסת שריר. עכשיו, איך את יכולה גם לבדוק את זה בדרך נוספת? בדרך כלל התוספת של מסת שריר היא פחות בולטת, מאשר תוספת של שומן, כי נגיד קילו שרירים יש לו נפח הרבה יותר קטן מאשר קילו של שומן. ולכן, את בבגדים צריכה לראות פחות או יותר אותו דבר.
אין שום הבדל בבגדים.
אין שום הבדל.
אז הנה זה עוד.
כן.
אין שום
הבדל. אז זה עוד דוגמה, עוד מדד, לכך שאת עלית ממסת שריר, כי אם זה היה 2 קילו שומן, תחשבי שהדבקת על הבטן, סתם דוגמה, עוד 2 קילו זה תחשבי, כל 100 גרם, לא דווקא סוכר זה פחמימה, אני רציתי להגיד חמה, 100 גרם חמה זה 100 גרם, כ-10 חבילות חמה זה קילו, קחי 20 חבילות חמה, תדביקי על הבטן, היית שמה לב לזה. עכשיו, אם אין הבדל, רוב הסיכויים שזה גם עוד משהו שמראה שאת עלית ממסת שריר. עכשיו, צריך לשמור על המסת שריר הזאת, תמשיכי את אותו ספורט, ותמשיכי את ב-2 ביצים.
אלא אם אני צריכה להוריד את 2 קילו.
למה להוריד? לא הבנתי, כאילו, את מסתכלת על מספר במשקל, את לא רואה את זה על הגוף, מסת שריר זה דבר מצוין, אז בשביל מה להוריד את זה? לא כל מה שצריך לעמוד מול העיניים זה המשקל, המספר של המשקל.
אוקיי. אוקיי,
אהבתי. שום סיבה אנחנו לא אומרים את זה. שום סיבה בעולם. שוב, את לא להיות יותר מצב רוח שלך לא יהיה מושפע מהמספר.
לא, זה כן השפיע עליי ברמה כזו שלא הבנתי אם אני עושה את הדבר הנכון.
את עושה נכון חד משמעית, ולא להוריד.
אז זה בסדר שהעליתי את החלבונת, כמות החלבונת ה-20 גרם, בערך 14-15, תלוי בגודל של הביצה.
חד משמעית, את יכולה להוסיף עוד שני לבנים של ביצה אם תרצי, ללא תוספת משמעותית קלוריות.
רגע, רק את הלבנים? רק את
אם את רוצה ללא עוד קלוריות ועוד קצת חלבון, אז כן. טוב, אז תקשיבי, יש עוד המון מאזינים להיום, אז אנחנו...
תודה רבה, דוקטור מאיה רוזמן.
בהצלחה, תודה רבה
לך. אני מעריצה שלה.
אוי, זה כיף. תודה.
תמשיכי להיות מדהימה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
אהלן, מאיה.
אהלן, אהלן.
מדבר גל, אני עולה צליאק. דיברנו לפני...
היום אומרים, אני שמעתי, יש כבר אומרים בריאי צליאק.
בריאי.
כן, כי כאילו, אוקיי, זה סוג של, בוא נגיד, תופעה, אבל לא בהכרח מחלה.
נכון. כשהיינו ילדים, אמא שלי הייתה אומרת, תגידו תודה שיש לכם רק את זה.
תכלס,
לגמרי. אם להיוולד עם משהו, אז עם זה.
חד משמעי.
דיברנו לפני חודשיים, שלושה, לגבי קמחים מומלצים לצליאק.
אוקיי.
בריאים יותר ובריאים פחות. אמרת שתבדקי עם גיסתך או משהו, לא משנה.
כן, כן, עם קלתי. ובדקתי איתה, ואני לא זוכרת מה הייתה, אבל זה, מה הייתה השאלה? אז תגיד לי ואני אזכר מה התשובה.
איזה קמחים בזמן, אז השאלה הייתה, איזה קמחים רלוונטיים ובריאים יותר מקמח, מכל הקמחים, הטפיוקה, מילן אורז.
לא, אז על זה אני יודעת לענות לבד, היה משהו אחר שהייתי צריכה לבדוק איתה, אני לא זוכרת מה, על איזשהו מתכון של משהו. כבר לא זוכר.
טוב, אפשר.
אוקיי, מה השאלה היום?
להמשיך בהמשך.
כן.
העברתי מתכון לעוגת שוקולד, למעשה עם תחליפי שוקולד, שזה עם תמרים.
קאפקייקס שוקולד, ללא שוקולד, אתה רוצה להגיד? אין פה שוקולד, בוא נקרא. יש פה עיסת תמרים, 100 גרם חמאה.
כל מי שנתתי לו לטעום מזה, בלי להגיד שזה לא שוקולד, אמר, וואו, איזה אחלה, איזה זה. בסוף אמרתי שזה תמרים.
לא אמינו.
זה יוצא מצוין. עשיתי את זה בתור עוגה, לא בתור קאפקייק.
תקשיב, תמרים זה פצצה, זה המון, כאילו, בהחלט השוקולד של הטבע, אולי יותר טעים.
אבל גם המרקם, זה יצא כמו, לא כמו העוגות הספוגיות.
נשמע טוב המתכון.
הוא גם נראה, בקיצור, השאלה היא אחרת.
כן.
הוא באמת טוב. השאלה היא לגבי הקמחים שיש בהם.
אז בוא נראה מה יש פה. יש פה...
קמח טפיוקה,
כוס קמח שקדים, שזה מצוין. קמח טפיוקה הוא קמח לבן, קמח אורז מלא, השגת? יפה.
כן, בחנויות ל...
כוס קקאו או קמח חרובים, בסדר גמור.
השתמשתי בקקאו.
נו, אז זה כן עוגת שוקולד. בסדר?
נכון, אבל זה לא השוקולד...
לא נורא, שאומרים עוגות שוקולד נדיר ששמים באמת שוקולד, חבל על הכסף. כפית אבקת אפייה, כפית סודה לשתייה וחצי כוס יוגורט. מרכיבים מעולים. מעולים.
גם הקמחים האלה, שוב, כן. בהתייחס לצליאק וכל הספרים הלבנים.
חד משמעית.
וכאלה.
מצוינים.
יאללה, תענוג.
את רוצה שאני...
לשלוח לך תמונה גם...
וואו, יהיה מצוין, יהיה מצוין. נעלה לעוקבים, אבל אני רק רוצה לשאול אותך כמה יוצא מזה, כי זה קלוריות לא קצת כל כך. כי יש לך פה איזה, גם את הסירופ דבש ועוד...
נכון, אז כן. זה יצא עוגה עגולה די גדולה, זאת אומרת אני חייתי על זה שבוע כולל לחלק לחברים, כאילו לא פרוסות אבות מדי, בקיצור אני אשלח תמונה ויש שם יותר מ-15 חתיכות.
15, אוקיי, זה 180 קלוריות לחתיכה. אוקיי,
בסדר. וכן, ואפשר גם מנדק יותר.
יפה.
ובגלל שהיבשה היא גם נשמרת, קיצור, תענוג.
תענוג, בהחלט. תודה רבה, תודה רבה. תודה על המתכון, גם נשמע פצצה, אני מעבירה לקלתי.
ואני אשמח לשמוע, אני אדייק את השאלה לשבוע הבא, ו...
אוקיי, אני אשמח גם. תודה רבה.
ביי.
ביי, ויש לנו עוד מזינה? כן, שלום.
שלום, מאיה, זה
רגע.
שלום, מאיה, מיום ליום אני מתאהבת בך מחדש, ואת כזאת, אני צופה בך, את מקסימה.
איזה כיף, איזה כיף.
עלייך. מאיה, יש לי שאלה. כן. אני, הרי יש לי בעיות של הידבקויות בבטן, ויש לי בעיה של אסור לי לאכול שיבים. האם מותר לי לאכול חסה, כי יש לי קצת עצירות, או שאסור?
רגע, אנחנו קצת מתבלבלים פה. יש לך כאבי בטן, ומי אמר לך שעשו
לא, אין לי כאבי בטן. אני אז עברתי ניתוח, ויש לי בעיה של הידבקויות, כתוצאה מניתוח בטן.
אבל מי אמר לך לא לאכול סיבים?
לא, מי אמר לי? דיאטנית של מכבי. אוקיי.
הבנתי, אבל תראי.
מזמן זה היה, אבל אני פשוט...
בסדר, אני אגיד לך, לא, אין המלצה לא לאכול סיבים, אף פעם. כי סיבים מונעים מחלות.
כן.
כן? גם כשמדובר במחלות מעיים קשות, דלקתיות, אוטואימוניות, כרוניות, כמו קרון וקוליטיס, בזמן התקפים של שלשולים ושלשולים דמיים, ואומרים להם באופן זמני בלבד לכמה ימים, עד חלוף ההתקף, אפשר להימנע מסיבים. אבל בשאר הזמן... הסיבים התזונתיים הם מרכיב מרכזי בבריאות שלנו, אנחנו לא יכולים להימנע מהם. עכשיו, אסור גם לשכוח שהסיבים באים בתוך משהו, הם באים בתוך דגנים מלאים קטניות ובירקות כן. ופירות, בדברים האלה. לא יכול להימנע מהם, יש בהם דברים אחרים שהגוף צריך. קומצה פולית בחסה
שאת... דל סיבים כזה.
דל סיבים יכול להיות באופן כן. זמני דל מאוד, כן. אבל אחר לא. כך כן. את חייבת, חייבים, מאיפה יהיה לך חומצה פולית אם לא מחסה או ברוקולים? איפה יהיה לך ויטמין
C? אז יש לי בזמן אחרון קצת...
עכשיו זהו, עצירות, ברור שהיא נגרמת אם לא אוכלים סיבים תזונתיים. עכשיו, יש פתרונות לעצירות, אבל אם את אומרת, אוקיי, אני לא אוכל סיבים, ברור שעצירות אם היא חוסר בסיבים. אז אני לא בדיוק יודעת ממתי זה ההידבקויות ולמה אמרו לך...
ההידבקויות לפני 25 שנה כשעברתי כבר בעצם.
אז הם כבר עכשיו, כבר, את יודעת, לא קיימות אולי. את לא יכולה להימנע מסיבים, חייבים להקפיד על סיבים, מוכרחים להקפיד על סיבים. בסדר?
כשאני אוכלת סיבים או משהו כזה, אז פתאום הבטן מתנפחת, ואז אמרו לי שיכולים...
מה זה מתנפחת? לי מתנפחת גם, אז מה... אז אני ברור לפני... לא, תשמעי, לי, כל פעם שאוכלים משהו בכמות גדולה, וזה ירקות בסלט, כמו שאני אוכלת כערה של שתי משפחות, אני אוכלת בעצמי, אז הבטן שלי נפוחה, ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה? אכלתי משהו שהוא נורא בריא, במעט מאוד קלוריות, אז תהיה לי בטן נפוחה, אם יש לי בערב שידור חי שרואים את כל הבטן, אז ואני יושבת על קורסה מול המראיין, או אם יש לי איזה אירוע שאני צריכה לשים לעצמודה, אז אני לא אוכל כמות היסטרית של ירקות. בצהריים באותו יום, אבל ככה, אז יש לי טיפה נפיחות,
אז זה לא יכול לגרום לך שינת מעיים, אם אני אוכלת...
אני לא יודעת להגיד לך בוודאות, אני לא מכירה את הנתונים, זה לא נשמע לי שיש המלצה כזאת לאף אחד, כולל לא מי שסובל, להימנע תמיד מסיבים תזונתיים, כי זה עושה הפוך בדיוק.
את רואה? יופי שאני מדברת איתך. חד משמעית. אז אני יכולה קצת חסה, לאכולת...
אני בעד. תשטפי ותחתכי דק 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 את הקטן קטן, וללא סייטה ובהחלט לאכול.
יופי, מה יש לך שבת שלום?
שבת שלום, תודה רבה רבקה. תודה רבה, תודה רבה. ואני עברת איתכם למתכון נוגת גזר של הבן שלי אורן. לא כל נוגת גזר היא בריאה, אם יש בירק, שימו לב. צריך לשים לב לעוד כל מיני מרכיבים, הרי אם יש בזה רק קמח לבן ומלא סוכר, אז לא משנה, אם יש בזה איזה גזר בעוגה, פה יש רוב המרכיבים, בוא נגיד, לא כולם, אבל הרוב בסדר גמור, מערבבים את החומרים היבשים, כוס קמח מלא, שני שליש כוס קמח לבן, שקית אבקת אפייה, כפית מלח, כפית קינמון, אגוז מוסקט בהקשר למה שדיברנו קודם, חצי כפית, וכפית ג'ינג'ר, תחון, עם חצי כוס סוכר חום, ואז מערבבים את זה עם הדברים הלא יבשים, 5 ביצים, כוס שמן זית, 2/3 כוס רסק תפוחים, מוסיפים תמצית וניל, ושימו לב, 0.5 קילו גזר מגורר, 0.5 קילו. לא הכי מגורר דק שיש, באמצע כזה. ואז אופים את זה כ-50 דקות, ב-170 מעלות, או עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש יחסית, ואז מחלקים, ל-30 פרוסות, אני עשיתי את זה רוגל מלבנית פשוט, בתבנית פארקס כזאת של התנור, אז זה כאילו יוצא לי 5x6, אז זה 30 פרוסות, 140 קלוריות לפרוסה. מי שרוצה עוד קצת להוסיף לטעם, יכול לפזר אגוזי מלח, מלך מעל. המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו עוד מעט. תודה לכל מי שעלה לשידור, ותודה לכל מי שהזין, ותודה לכל מי שצפה בפייסבוק. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לגיא רביב ולאליעזר בן יהודה. אחרינו פרופסור רפיקה רסו, שבת שלום לכולם.